עכשיו באולפן בני הראל, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, שאל היום בדיון על הצעת חוק יסוד השפיטה, האם יש מניעה שהצעת החוק תחול כבר מהכנסת הנוכחית. היועץ המשפטי של הוועדה, עורך דין גור בלי, השיב, אין מניעה, אם זאת התפקיד שלנו, ולהעלות שאלות לדיון, דברים שאנו רואים בהם קשיים, או שדורשים התייחסות, כדבריו. טייס קרב לשעבר אלוף משנה זאב רז, שקרא אמש להרוג את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זומן היום לחקירה ביחידת הסייבר של המשטרה בחשד להסתה ואיומים. הודעה שפרסם רז נאמר כי ראש ממשלה שאיתו לעצמו סמכויות דיקטטוריות הוא בן מוות, כלשונו. המרכז לענייני חינוך, ארגון העל האחראי על בתי חב"ד בעולם, פרסם היום הזרה חריגה בעקבות איומי ארגון הטרור דאש לפגוע בבתי כנסת. לא ידוע על מקום ספציפי שבו חלילה מתכננים לפגוע, ולכן ביקשנו מכל השלוחים להגביר את ערנותם, לשון הודעת הארגון שהעביר כתבנו שלמה ריזן. לוחמי צה"ל עצרו הלילה 7 מבוקשים פלסטינים ברחבי יהודה ושומרון. במחנה הפליטים ג'לזון, מחבלים השליחו אבנים לעבר הלוחמים שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות ובירי לאוויר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים מקרב הכוחות. בתאונת דרכים שאירע היום ברחוב יצחק מירסקי בירושלים, נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו מפגיעת כלי רכב פרטי. כונני מדע ואיחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. שני פועלים נפצעו היום באורח קשה ובינוני לאחר שהתחשמלו במהלך עבודתם ברחוב יצחק שדה באפולה. כתבנו בנצי לי מוסר כי פרמדיקים פינו את השניים לבית החולים העמק באפולה. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום יורדים גשמים מקומיים בצפון הארץ, במרכז הארץ ובדרומה מורגשת עלייה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה במידות החום, יעשה קר מהרגיל בעונה, וצפויים ממטרים לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי של יום ראשון, יום ראשון של פרשת בשלח, של הכוונה שסיימנו ביחד, עברנו בשבת את פרשת בשלח, פרשה באמת מיוחדת במינה. אנחנו בערב ט"ו בשבט, גם כן יום מיוחד בחלק, את הנושא של ט"ו בשבט אני אקדיש בחלק האחרון של התוכנית. מה יש לנו ללמוד מהחג לאילנות, מה אנחנו חוגגים לאילנות? דווקא זו תקופה שהאילנות לא ממש ממש מאירות פנים, לא רואים הארת פנים מהאילנות. מה יש לנו בדיוק לחגוג? אבל כמו שאמרתי, פרשת בשלח, יש כל כך הרבה מה ללמוד בפרשה המיוחדת הזאת, פרשה נפלאה ביותר. ויש דבר אחד, אני חושב שבפרשת השבוע, שבת ברוך השם שבת אחים גם יחד, הייתי עם בני משפחה שלי יקרים, שוחחנו על זה ודיברנו על נקודה אחת שאולי חלק מהמפרשים מדברים על זה, אבל כדאי לנו פשוט לשוחח על זה ולראות דבר מדהים ביותר, שאני חושב שזה כל כך קשור יש לו משמעות ליום יום שלנו. ניקח את המצרים, פרעה, ברר בשלבים הראשונים, ביקם מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, שום דבר, לא יודע, שוכח, אם הוא מלך חדש לגמרי, אם הוא, כן, שוכח. אם הוא חדש לגמרי, אז הוא לא זוכר מה שבדיוק הוא עשה לו, מה זה מה שבדיוק? זה יוסף, הרים את הכלכלה המצרית. טוב, לא משנה, לא מעניין אותו. מתחיל, משעבד את עם ישראל, אבל מה זה משעבד? שיעבוד כבד ביותר. וטוב, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו בשלבים הראשונים. מי השם אשר ישמע בקולו? לא מכיר, לא יודע מה אתה, מה אני קשור לעניין, לא מכיר. ושוב, אם זה, אם זה אותו אחד של... של שהכיר כן את יוסף, הוא אמר אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת, יוסף הסביר לו בדיוק מי זה אלוקים, כך שהוא היה אמור לדעת, אבל טוב, שכח, קורה אצל הרבה מאיתנו, שוכחים דברים, זה קורה. אבל אז משה רבנו מתחיל עם מופתים בתוך בית פרו, עם הנחשים, עם היד, מתחיל את התהליך של המופתים, עוד פעם בצורה פנימית יותר. ואז מתחיל מכה, ועוד מכה, דם, וצפרדיה, וכינים, וכל המכות, וכל מכה. אנחנו יודעים שהרי הקדוש ברוך הרבה מהספרים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן מכה אחת, מכת בכורות או משהו, הרי שם זה היה, או מכה עוד יותר אפילו חמורה מבכורות, וזה מוציא אותם ממצרים, מה כל התהליך הזה, דם, צפרדיה, כינים, אזהרה, בלי אזהרה, הרוב, דבר, שחי, כל מיני סוגים. הקדוש ברוך הוא במכות מצרים, קודם כל חלק מהמכות, חלק גדול מסיבת המכות, וידעו מצרים כי אני אשם, אבל זה גם אמור לנו, להיסטוריה, להראות איך הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, שולט על הטבע, ועל כל פרט בטבע, ולכן זה מחולק, והרבה מהספרים מספרי חז"ל, במדרשים מסבירים כל מכה, על איזה נקודה, על איזה מערכת בטבע, דם צפרדי הכינים, זה גם בקטגוריות, הרי רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, מה זה נותן בהם סימנים, עושה ראשי תיבות, כל ילד, סליחה שאני אומר, כל ילד קטן היה יכול לעשות, לחלק את זה דצה חדש באחיו. רבי יהודה רץ, כל מיני יש פירושים, וגם הזה בליל פסח רבים מאיתנו יושבים, וכשמדברים על ענייני אגדה, גם הנושא הזה עולה על השולחן. אבל רבי יהודה רצה להראות לנו שיש לנו, ולהעיר לנו את הנקודה הזאת שיש קטגוריות, כל קבוצת מכות יש לה קטגוריה שונה, באיזה מקום, באיזה מערכת היא שולטת בעולם, שולטת על הטבע כמובן, כי פרעה בהתחלה גם אמר, יש כאלה שמפרשים שמסבירים שפרעה אומר, יש אלוקים, יש טבע, הוא מנהל את העניינים, אבל מחוץ לטבע מה פתאום, זה לא אפשרי. ואז התהליך מתמשך, מתקדם, עשרת המכות, דם צפרדע הכיני, ועוד ועוד ועוד, וגם פרעה בעצמו, העתירו אל השם, ואז הוא מתקדם בשלבים מאוחרים, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. ואז מגיע שיא, מכת בכורות. בלילה של מכת בכורות, פרעה רץ, משה רבנו, תצאו, כמעט, לא כמעט, זורק את עם ישראל, תצאו מכאן, נו, גמרנו, עד מתי אתם עושים לנו כאבי ראש מכאן ועד אמריקה? תצאו מכאן. יוצאים, אז החבר'ה כאילו עוד פעם שכחו הכל, מתחילים לרדוף אחרי בני ישראל. רודפים אחרי בני ישראל, מגיעים מול הים. עכשיו ננסה לעשות לעצמנו חשבון. חשבון, אני חושב אפילו פשוט. כל העם המצרי ופרעה רואים מול העיניים שלהם נס אדיר. נכון שגם בזה דרך, יש כאלה שמפרשים, שיש איזה, כן, על גאות ושפל, רואים קריאת ים סוף מול העיניים, הרי כתוב שמוע ממרגזון, חיל אחז ישועי פלשת, כל העולם מזדעזע. הם רואים מול העיניים שלהם שהים נבקע ועם ישראל נכנס. תגידו, כל אחד ואחד מאיתנו, תגידו, אתם לא נורמלים? הם נכנסים אחריהם ורוצים, בוא, אני תפוס אותם? הם לא חושבים לרגע שיש, מה זה לרגע? יש פה איזה 90% שאתם תקברו בתוך המים? אתם תטבעו? מאיפה הראש הזה? הרי אנחנו צריכים להבין שהפרעה והמצרים זה לא איזה אנשים מוגבלי שכל, סליחה שאני אומר, אנשים טיפשים. אם אנשים טיפשים, עם ישראל לא יתעסק, ובדי, מה זה לא יתעסק? התורה שמספרת לנו את כל הסיפור הזה בפרוטרוט, לא מדובר כאן איזה קבוצה של אנשים טיפשים משוגעים. זה אנשים בעלי שכל. פרעה היה מלך מצרים, תבינו, נבין כולנו. פרעה היה, בוא נעשה השוואות, נשיא ארצות הברית, היה האומה ששולטת על העולם כולו, החשובה ביותר בעולם. כשהיה רעב בעולם, כולם באו לקחת אוכל ממצרים. פרעה יושב מול כל שרי הצבא שלו, והוא אומר, יאללה, בוא ניכנס לים אחריהם. ומצרים נוסעים אחריהם. מה זה? תגיד, תעשו חשבון, עשרת המכות, הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. מה זה שולט? בצורה שאי אפשר לתאר. ואתם נכנסים אחריהם למים. מה? אתם לא חושבים? וכמובן, מה זה כמובן? הנס העצום היה לקרוע את הים עבור עם ישראל, אבל להחזיר את הים לאיתנו כביכול. שוב, בעולם, אין טבע בעולם, אז גם כל העמדה של מים בכל מקום, זה נס בפני עצמו, זה טבע ניסי. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא שחרר כביכול, שוב, את העמדה של המים, בשביל שעם ישראל יוכלו לעבור, לא רק זה, כתוב שהיה ניסים אדירים בקריעת ים סוף, שהים נחלק ל-12 שבילים, ובתוך המים בעצמם, עם ישראל עבר ויכול לקחת פירות, וכל מיני דברים, חוץ מעצם קריעת הים סוף, היה מסע של ניסים, ועל זה כתוב, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, נביא, אחד בגדולי הנביאים, נביא זה דיבור של הקדוש ברוך הוא, כאילו פה אל פה, פה אל פה זה משה, אבל דיבור ישיר בין הקדוש ברוך הוא לנביא, והשפחה על הים ראתה דברים שהנביא לא ראה. אז מה זה, אם השפחה ראתה, אז גם המצרים ראו, חלק לפחות. אתם לא מבינים שיש פה, זה רציני העסק? אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא פה, בורא העולם הוא זה שמנהל ומוביל את העם הזה? אתם קיבלתם כזאת מכה, כאלה מכות, מה זה מכה? עשרת המכות. ואתה הרי זרקתם או שם, נכון, שכחתם, זה קורה גם, שוכחים, אבל אתם רוטפים אחריהם, אולי תתפסו אותם ותחזיר, תנסו להחזיר אותם, מילא. זה גם כן, שוב, מהלך שקשה להבין אותו, אולי בגלל שפרו אמר, הם רק אמרו שהם יוצאים לכמה ימים, והם עכשיו לא רוצים לחזור, בוא נחזיר אותם, נגיד. אבל אתם רואים מול העיניים שלכם שהים נבקע לשניים, הכוונה לכמה וכמה שבילים בתוך הים, אתם נכנסים, יש לכם סיכוי לצאת משם? אבל התשובה היא, כמה שהשאלה היא מייצרת, אם נקרא לזה בלשון הזאת, זה אבסורד מסוים. ושוב אני אומר, אני לא חושב שהרבה מפרשים מדברים על זה, אבל זה משהו בפירוש הפשוט של הסיפור. עוד מהסיפור שסיפור לנו, אנחנו תמיד צריכים באמת להשתחרר מהסיפור שסיפור לנו בגן, ולנסות להכניס קצת עומק יותר מאשר ממה שזה מאוד חשוב, אנחנו מקבלים, קיבלנו כולנו בקטנות שלנו, חלק גדול מאיתנו, הרבה מסיפורי הפרשה, והנה סיפורי הניסים. ולפעמים זה נשאר אצלנו באותו סגנון, באותו רמה, באותו תמונה. אנחנו שוכחים שיש דברים הרבה יותר עמוקים, ואני חושב שיש פה נקודה, כשלומדים, המבוגרים שבינינו, לומדים את הסיפור של קריעת ים סוף, להבין ולראות כמה האינטרס והנגיעה בדבר. אדם כשיש לו אינטרסים והוא נוגע בדבר, הוא פשוט עיוור. עיוור, כן, עיוור. אדם שלא רואה, אנחנו יכולים לשאול עליו שאלות, למה אתה הולך, למה זה, אנחנו יכולים לשאול, לצערנו הרב לא. יש לו לפי מקל שעוזר לו, אבל אם אין לו את המקל, בוודאי, הוא לא יכול לראות. מה אפשר לעשות? הוא הולך, הוא נופל, הוא לא יכול לראות שום דבר. העם המצרי, בסנבור שלו, א', באמונה, אין אלוקים, לא, לא, לא. גם שהוא שחרר את עם ישראל, טוב, עכשיו כואב לנו, תלכו. אבל אנחנו לא באמת מאמינים שיש פה משהו רציני, וגם לא רק זה, אנחנו רוצים להחזיר את עם ישראל אלינו, להיות עבדים. המצב הזה שנמצאים בו, מעבר אותם פשוט עיוורים. לך תסביר להם עכשיו, מה אתם לא זוכרים? לא מעניין אותנו, אל תחשב, קוראים לזה בעולם המודרני שלנו, אל תבלבל אותם אם המציאות לא מבלבלת. המציאות. תסתכל מה קורה, תסתכל ימין, השמאל, תסתכל, תחשוב רגע, לא, זה לא מבלבל, וככה המצרים, שהוא אני אומר, נכנסו באיזשהו, סליחה שאני אומר, באמת בעיוורון, מה אתם הולכים אחרי בני ישראל? עד כדי כך, כתוב שעם ישראל למעשה נכנס למקום אחד ויצא במקום אחר, אבל באותו צד של הים, תחכו להם, אולי הם יצאו עוד מעט, אולי שם תתפסו אותם, מה אתם נכנסים אחריהם? אבל זה קורה לנו כל כך הרבה בחיים שלנו. הסיפור שסיפרתי, מצרים, עם ישראל, קריעת ים סוף, זה משהו עצום, אדיר, אדיר ממדים, משהו ברמה היסטורית. אבל כן, זה קורה לנו כל כך הרבה פעמים שאנחנו לפעמים נוגעים בדבר, יש לנו אינטרסים, אנחנו פשוט עיוורים, וזה לכן כל כך חשוב. עשה לך רב, קנה לך חבר, להתייעץ. וזה לא רק בגלל שאנחנו לא חכמים. זה מדהים כמה הביטוי הסנדלר הולך יחף. אנחנו לפעמים עבור אחרים אנחנו יודעים לייעץ, ויודעים לתת עצה הטובה ביותר ולעזור לאחרים. ולעצמנו אנחנו לא מצליחים. וזאת הסיבה. אנחנו בא לאינטרס, תמיד, זאת המציאות. אדם נוגע אצל עצמו, יש לך איזו הצעה מסוימת, אתה פתאום, כוח השיקול שלך לקוי, אתה יכול לפעמים להיות כמעט עיוור. אתה חייב להתייעץ. זה יכול להיות הרב, זה יכול להיות החבר. בשביל להשתחרר מהאינטרס שלך, ולפתוח את העיניים, מה זה להשתחרר? לפתוח פשוט את העיניים, כי אנחנו היום, מה זה אנחנו? בכל שלב, בכל ספק שנמצא אצלנו תחת ידינו, אנחנו הרבה פעמים עיוורים, זה גם לא חייב להיות עיוור ב-100%, זה עיוור ב-20%, זה גם עיוור, זאת אומרת, זה גם ליקוי. אתה לוקה בראייה מסוימת. נקודה אחת בכל הסיפור, אתה לא כל כך רואה. כל אחד מאיתנו זה ככה, זאת המציאות. התורה מלמדת אותנו ומציגה בפנינו את הסיפור לפרטי פרטים, איך שמצרים רודף אחריהם. אומר לנו, תשימו לב תמיד, כשאדם בעל אינטרס נוגע בדבר, הוא פשוט עיוור. יושב עם, עומד העם עם מלך נכבד, ככל שיהיה. לא היה יועץ אחד שיתפוק על השולחן שם ויגיד, חבר'ה, אתם השתגעתם? יכול שהיה כזה דרך אגב, ודפק, ואמרו לו, תפסיק לבלבל, תעזוב, אתה מהדור הקודם, אתה לא מבין מה שקורה פה. זה הכל שטויות. זה דמיונות. למה? כי יש אינטרס. ויש, האינטרס ככה מייצר לנו. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. בכל נס כל כך עצום, וכל סיפור, יש גם את כל הפרטים הקטנים, לתת לנו להבין את היום-יום שלנו, את הפרשת השבוע של היום, לא מה שקרה פעם. מה שקרה אמור להשליך, וללמד אותנו איך להתנהג ביום-יום. נעבור לנימה קלה, ונמשיך מיד.
מאוד זקן ושבע ימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים אתה עלה קטן מתנועה בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח קטן שלי ולא תמיד הכל נכון הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון זה גם מבחן עכשיו עלה קטן הכל רגוע
רגוע
אך מרחוק אולי ענן מגיע קח איתך צידה לדרך את ברכתי
ברכתי
חצי ה שוכח.
אל תדאג,
אל תדאג, מחר היא שוב זורחת.
מחר היא שוב זורחת.
תחזיק חזק עלי קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. אני איתך, תחזיק חזק הלב קטן שלי,
תחזיק חזק הלב קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
תתחסק, אני איתך, אני איתך,
אני איתך. תחזיק חזק,
חזק, חזק,
חזק,
קטן שלי,
כן, לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
חזק עלה קטן שלי.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. השקט הזה צורם בלבבות שלהם. ברי חיים בראשות הרב משה שלזינגר מלווה אלפי זוגות בשנה בייעוץ והכוונה רפואיים והלכתיים בדרך לילדים משלהם. רוצים לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם? תעזרו להם להגיע לנחת מילדים שלהם. ברי חיים, כוכבית 6462, השותפות שלך בילדים שלהם. עיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, מזמין את התושבים להירשם למשפחתונים לשנת תשפ"ד. הרישום מתקיים בין התאריכים י' בשבט ל-ל' בשבט. ניתן להירשם באתר העירייה ובעמדות מידע עיר ברחבי העיר. לשאלות וברורים חייגו 03-77-07-330. האגף לשירותים חברתיים, מחלקת משפחתונים 03-77-07-330.
אנחנו בפאמפרס יודעים שאור התינוק העדין והרך זקוק גם למגע עדין ורך. חיתולי פאמפרס עוטפים את תינוקכם ברכות ומעניקים לו את ההגנה הטובה ביותר שלנו מפני דליפות ורטיבות. לא פלא שפאמפרס הוא החיתול הנמכר ביותר בעולם. פאמפרס, ללילות יבשים.
היי, פורצים יקרים, אתם שרוקנתם לנו את הבית אתמול. אף אחד לא ביקש שתחלצו נעליים בכניסה, אבל כמה בוץ. איפה אתם מסתובבים, תגידו? הייתה עוזרת השבוע.
שירביט עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנר.
כוכבית 2003, שירבית.
היא בית
הראל,
חברה לביטוח. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי הפוליסה.
מייבש כביסה רק ב-690 שקלים. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
שבנו דיבור יהודי, ואנחנו בערב ט"ו בשבט, ומי אם לא במרכז התוכנית שאני מבקש לשוחח על ולשמוע ולהחכים בדיבור היהודי, מי אם לא את הרב הגאון הרב שניאור זלמן רווח, ראש המכון למצוות התלויות בארץ, שיחכים אותנו הרב רווח. צהריים טובים.
ומבורכים לכם ולמאזינים.
אז קודם כל שאלה קצרה, אם הרב יכול עליו שהדברים אפשר לומר על זה מן המפורסמות אינם צריכים ראייה, אבל מה זה המכון למצוות התלויות בארץ שהרב כבר הקים לפני כ-20 שנה, אם אני לא טועה?
30 שנה, ברוך השם.
אז אנחנו...
מה המהות של המכון? זאת שאלה גדולה.
לא מהות, פעילות, הפעילות של המכון, הפעילות ביום יום.
אני אסביר, אני אגיד לרב, הפעילות והמהות, כולם אחד הם, זה בעצם מצוות התלויות בארץ כפשוטו. שזה בעיקר העיקרים, העידוד החקלאים לשמירת מצוות התלויות בארץ, סיוע לצרכנים להשיג את התוצרת ללא חששות של מצוות התלויות בארץ, ובהדגשה מיוחדת לכל הדעות ולכל המנהגים, עם הדגשה עוד יותר מיוחדת גם לדעת מרן השולחן ערוך, שהיה צריך ייצוג גדול יותר בסוגיות אלו, בוודאי לפני 30 שנה, עם הרבה דברים שיש בהם נפקמינות לכולה ולחומרה, ולכן הדבר הזה היה לו חשיבות גדולה ומרובה. המכון הוקם על ידי מרן הרב עובדיה יוסף סוף תשנ"ג, הוא שלח אותי למערכה הזו להקים את המכון, מחילה, סוף תשנ"ד, זה היה סוף שנת השמיטה, כשהגיע אזור תקופת האתרוגים, היה איזשהו מעשה שהיה, ואז אמר לי מרן הרב עובדיה שהגיע הזמן להקים את המכון, ושלח אותנו, ומאז ברוך השם באותה שליחות, מכוח שליחות הדקמאית הקהתינן, ואנחנו באים מכוח שליחותו של מרן הרב עובדיה, ועד היום ממשיכים, ברוך השם, אצל חקלאים, הנה אנחנו מסיימים עכשיו שנת שמיטה, ומסיימים שנה שברוך השם אלפי דונמים היו במסגרת אוצר בידין, שזה בעיקר הפעילות שלנו בשמיטה. אנחנו לא מתעסקים בשמיטה, לא בנוכרי ולא בגויים ולא בחוץ לארץ. אנחנו מתעסקים בשנת השמיטה בחקלאות היהודית שתהיה על פי ההלכה ועל פי הדין עם כל הידורים, וזה האפשרות שנקרא אוצר בידין, ושם אנחנו נמצאים בכל הכוחות. הנה בימים האלה נמצא בכל ארץ, חלקי ארץ ישראל, הפרסום על חלוקת היין שיתחיל בעזרת השם בראש חודש אדר. זה פעילות עצומה של חקלאי מרגש, חקלאי שבמוצאי שבת האחרון עשה כנס בבית שלו עם תזמורת ושמחה ואורחים, כדי לספר להם שזו השמיטה החמישית שהוא זוכה לשמור שמיטה כדת וכדין, והוא שמח והגיש, הוא היה ראשון ששתה מהיין של האוצר, השני כמדומני, ששתה מהיין של האוצר בדין, הביאו את זה במיוחד, כי רק בימים האלה אורזים אותם, אבל עבור הערב הזה היה מרגש מאוד, חקלאי משילו, עיר הרפופורט, דברים מרגשים מאוד לשמוע חקלאים כאלה, שאיך הם מודים לקדש ברוך הוא שהם זכו לשמור שמיטה, זה הרגשה של פעמי משיח ממש, ומהיין הזה, וזה היין שאותו אנחנו מביאים עכשיו לציבור עם בשורה כל כך גדולה, בפחות מרבע ממחיר רגיל של כל שנה, כדי שיהיה גם קידוש השם בחלוקה של האוצר בידין, זה דברים גדולים. אז זה עיקר המהות, לכך חיינו, ברוך השם, המכון הוציא כבר
עשרות ספרים, ספרים רבים מאוד, בכל, כן, בתחומים רבים של ההלכות.
זכינו ברוך השם, זכינו ברוך השם, כן, ברוך השם, זה סייעת הנשמעיה גדולה. אני רוצה להגיד לכבודו, אני מעריך שאנחנו מדברים בגלל ט"ו בשבט. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא כל כך לפעמים קצת מביך אותי. לוקחים את סדר ט"ו בשבט והופכים אותו לסדר או פירות הגדלים בטורקיה, ואו עם סלש או אולי או ועם חרקים וג'וקים. ובאמת הדבר הזה קצת מציק לי.
אז או שחס וחלילה עוד עוברים עבירה, או ודאי לא מכבדים את פירות הארץ.
לא, אני אומר, נניח לזה, יפה, זאת הערה, אבל אני אומר מעבר לזה של פירות הארץ, אני אומר לקחת את מהותו של יום. כל היום הזה נועד בגלל שהוא ראש השנה. למה? לאילן. במה הוא ראש השנה? אנחנו בגן, לימדו אותנו הגננת, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. מה זה חג? איזה חג? ראש השנה לאילנות. וראש השנה לאילנות במה הוא? הוא בעורלה, בתרומות ומעשרות. אם אתה תרשה לי אחר כך, אני אקדיש לכך חצי דקה ולכך חצי דקה, בוודאי. שהציבור יבין, כי אני תמיד אומר, אני רוצה להגיד לרב, אני תמיד אומר לציבור כך. יש כמה בעיות בסדר ט"ו בשבט, ואני חושב שבסייעתא דשמיא זכינו גם לעשות, להיות חלק שותפים בפתרון. הבעיה הגדולה היא ורוב קהילות ישראל נוהגים בזה, רוב קהילות ישראל. אני תמיד אומר, מי שהיה מכיר את מרן הרב עובדיה, דברים שהם לא ממש בהלכה ברורה, הוא לא היה לו את הזמן לזה, הוא היה יושב ועוסק בלימוד התורה. בסדר ט"ו בשבט, גם הוא הקפיד לקלוט את הפירות יבשים ולשבת עם בני המשפחה ולדבר ענייני מצוות הארץ. זה לא סתם, יש כזה מקורות, נכון, המקורות הם יחסית
לא, אשכנזים. לא, הם מקורות, אפילו אשכנזים, נהגו אשכנזים
בטור, זמנים. המקור הראשון הוא הגיע באמת מהמחזור הגדול, מרבי בנימין הלוי אשכנזי, הוא היה רב של קהילות אשכנזים בסלוניקי, אבל אחר כך כבר הזכיר את זה מיד בתיקון יסוחו של רבנו יששכר אבן סוסן, היה מחכמי מרוקו שעלה לצפת, והוא למד אצל המהרלב"ח, ושם באמת הוא גם עצמו הגדיר את זה כמנהג אשכנזים, אבל למעשה באמת כולנו יודעים שזה
התקבל, התפשט. המנהג התקבל כמובן, כן.
רב חיים פלאג'י מספר שכמה מנהגים, 30, 15, 12, 20, כל מיני מנהגים. אבל מה שקשור אלינו, אני רוצה להגיד לרבינו, אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב מאוד. המנהגים מצוינים, הכל בסדר, יש להם מטרה חשובה, כולנו מכירים את התפילה שמרן הבן ישחי כתב כשהוא הגיע לארץ ישראל על האתרוג, הדברים נפלאים, עמוקים וגדולים מאוד, והוא ידע מה הקשר לאתרוג, על פי הסודות, הם יודעים הכל. אבל באמת מהותו של יום, ואני מצפה מכל אבא, שאתה יושב, ובאמת אני מקבל אגב תלונות מהרבה משפחות, גם בבית שלי היה אותו דבר, ילדים יושבים, מה עכשיו? ישבנו, מה עכשיו? לפי סדר מגע אש או להביא מחלוקת בברכות, שזה נחמד מאוד, אבל זה העניין, כאילו איך עושים עכשיו? להתחיל ללמד אותם הלכות ג'וקים, וגם הבעיה הכי גדולה, שגם מי שרצה ללכת לפי הספרים, נגיד, יש כמה ספרים חשובים שהוציאו על ט"ו בשבט, אבל הספרים האלה הם לא ספרים קטנים, זה ספר ספר. לך תיקח ספר כזה גדול, מה אתה רוצה עם הילדים שרוצים, רואים את הפירות יבשים בשקיקה לאכול, להתחיל לקרוא להם משניות שלמות, זה גם לא עובד. באמת זכינו לפני ממש שנים בודדות, אני חושב בכמה שנים בודדות, ממש אולי 3-4 שנים, שהוצאנו איזה זמירון עם 13 סוגים, זאת אומרת חיטה, יין, הדברים המפורסמים, זיתים, תמרים, ענבים, תאנים, רימונים, אתרוג, תפוח, אגוזים, שקדים, פירות האדמה ושהכל. מה המטרה של כל דבר, פסוק מהתורה או פסוק מהכתובים ומשנה אחת שקשורה או הלכה אחת שקשורה, כל דבר חצי דקה, שתי דקה, ואז בעצם כולם שותפים גם לטקס כטקס, אבל גם בסופו של יום הקדמתי בתחילת הזמירון הזה, הקדמתי דבר מאוד מעניין, מצוות התלויות בארץ בחצי דקה. מה רלוונטי ראש השנה לילד? ואני מצפה מכל אבא שיושב היום על השולחן ואומר לילדים, ילדים צדיקים, מצוין, יש לנו פירות יבשים, נו, לא הכל מהארץ, חלק מחוץ לארץ, גם טוב, כי זה הכל הקדוש ברוך הוא נתן בעולם. אבל, ואנחנו צריכים גם לדעת את הסדר של הברכות, בוודאי גם לדעת איך לבדוק אותם שקטגור לא לסנגור לא יהפך חלילה לקטגור, הכל בסדר. אבל בואו נבין את המשמעות האמיתית של היום. המשמעות האמיתית היא ראש השנה. ואני ברשותך, אם מותר לי חצי דקה מזה, חצי דקה מזה, הייתי מצפה.
בבקשה, ואני מאוד 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 שמח ואפילו מתרגש שאנחנו שורחים לא בטו בשבט בערב, שבאמת אפשר יהיה להשיג, אני מקווה, לרוץ ולקנות ולרחוש את אותה חוברת, כי זה כל כך חשוב באמת. אני גם חושב לשבת עם ילדים ולעשות משהו יותר מאשר באמת ככה, או להגיד איזה דברי תורה ארטילאים, או לאכול ככה בלי להבין מה מדובר.
אני מאוד, באמת, באמת, באמת שמח, אני חושב שיש את זה גם באתר של המכון, שמי שלא ישיג ידפיס, בשמחה אני מרשה, בשמחה רבה אני מרשה להדפיס, קחו, תעשו, תשתמשו בזה בפועל. עכשיו אני רוצה להגיד, דרך אגב, שנה שעברה, התקשר אליי אחד מגדולי הדור כפשוטו, מגדולי הדור, ואמר לי, תדע לך רבי שניאור, עשית לי, כך הוא אמר לי, סדר עם הנכדים בבית. מעולם לא היה לי סדר, הבאתי לו חבילה כזאת, הוא אומר לי, מעולם לא, אני אומר לכבודו מגדולי הדור כפשוטו, והוא אומר לי, תשמע, היה לנו תמיד גם אצלי מהנכדים, הייתי מסביר להם ברכות, והייתי עושים, והיינו מנסים. הוא אומר לי, פעם ראשונה שלכל אחד החזיק את הברכון הזה ביד, וכל אחד עבר איתי, ולכם נתנו פסוק, גם דיברנו על זה, באמת, סדר, התרגשתי יותר מהכל מהתגובה הזאת. על כל פנים, אני רוצה ברשות כבודו, באמת לומר דבר אחד, לכל אבי משפחה. כשאנחנו יושבים היום בלילה, בעזרת השם, בסדר ט"ו בשבט, נאמר לילדים את הדבר הבא. ט"ו בשבט הגיע ראש השנה לאילנות, בשני דברים עיקריים. הראשון, זה לגבי תרומות ומעשרות. והשני, לגבי אורלה. יש עוד, אבל אלו העיקריים. לגבי תרומות ומעשרות, דבר מאוד פשוט. כל ילד היום כבר יודע, ברוך השם, יש לנו מעשר עני ומעשר שני, וגם שנת מעשר אפילו בתוך שני, אבל שנה שמתחלפת, לדוגמה, א' ב', זה בעצם השנה הראשונה אחרי שמיטה, כמו השנה שלנו, ב' זו שנה הבאה, ד' זה השנה הרביעית, חמישית אחריה. זה בקיצור נקרא אבדה. בשנים האלה מפרישים מעשר שני. בשנים ג' וו' מעשר עני. תמיד אנחנו יודעים שכשמפרישים תרומות ומעשרות זה תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, מהמאסר של הלוי מפרישים עוד עשירית, שזה מאית מכלל הפירות שהלוי נותן לכהן, או אנחנו במקום הלוויים לכהן, ונשאר מאסר אחרון. לפעמים הוא מאסר שני, קדוש, צריכים לאכול בירושלים או בימינו לפדות אותו את, על, על פרוטה, ואת הפרוטה הזאת היא בבוא הזמן לבאר בים הגדול, או לחילופין, מאסר עני שאותו צריכים לתת פיזית אל העניים. איך זה הולך? לפי הדברים שאמרנו, הכל יפה, אבל מתי באותה שנה? מתי מתחלף באותה שנה?
באיזה שלב, באיזה שלב, כן.
באיזה תאריך ובאיזה שלב. ודבר שני, בלי קשר, גם באותם מעשרות, בין ראשון לשני לא מערבבים, אומרת הגמרא, היוצא השדה שנה שנה, מלמד שאין מפרישים משנה על חברתה, ואפילו היא אותה שנת מעשר. אז אם ככה, איך שולטים, איך יודעים, מה צריך לעשות, והנה התשובה לילדים הצדיקים שיסבו איתנו על שולחן סדר ט"ו בשבט. שני דברים אנחנו צריכים לדעת, שלב ותאריך. השלב הוא חנתה, כלומר שליש בישול או גידול עונת המעשרות שהפרי יגיע, והדבר השני הוא התאריך שהוא ט"ו בשבט. ובזה אנחנו שונים מירקות, כי בירקות זה גם א' תשרה וגם הלקיטה פיזית מהקרקע. כאן השלב הוא חנתה, עונת המעשרות שליש, והתאריך הוא ט"ו בשבט. ולכן דבר מאוד פשוט, אני דרך אגב עשיתי את זה היום בבוקר, יצאתי לגינה והסתכלתי על העץ לימונים שלי, העץ לימונים שלי כולו כבר קדושת שביעית, זה לימונים ששייכים לשמיטה עדיין, אבל ראיתי ארבעה או חמישה לימונים ירוקים קטנים, 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 אין בהם שום מיץ עכשיו, בוודאות גמורה, צילמתי אותם כדי שיהיה בטוח שבעזרת השם אחר כך אני ידע שהם כבר שייכים לשנה הראשונה למעשרות, ואני חייב להפריש תומות ומעשרות, הם כבר יהיו שנה ראשונה, הם לא יהיו קשורים לשמיטה. כלומר אני מבחין, אני מבדיל, אני יודע, כיוון שאני חייב לדעת את השלב שעובר מכאן לכאן. זה ראש השנה למעשרות, קל וחומר. אם זה לא אותו שנת מעשר, אז אני צריך לדעת, זה שני, זה אני. אבל גם אם זה אותו שנה, כמו שאמרנו מקודם, זאת ההגדרה. אגב, גם עכשיו, לגבי שמיטה, מאוד רלוונטי. אני עובר מלימונים של שמיטה ללימונים שהם לא שמיטה. והדברים האלה הם חשובים לנו מאוד, מאוד, כדי לדעת את הדברים הללו. למרות שמה שאמרתי עכשיו זה לא מדויק לגבי שמיטה, כי בשמיטה ראש השנה זה א' בתשרה, זה לא ט"ו בשבט, אבל כל הגדולים שהם היום גדולים, אני יודע בוודאות שיש בהם מיץ, הלימון האורך שלו הוא בעצם נגיד, אם התחיל מתחילת שנה עד חודש אייר, שזה הפרי קיץ הראשון, זה יכול לקחת אפילו שישה ושבעה ותשעה חודשים שהוא נמצא בעץ. המיץ, כל הפירות הגדולים היום היה בהם מיץ לפני ראש השונה, ולכן הם עדיין שייכים לשמיטה. אבל הלכתי היום בכל אופן כדי לראות גם את הקטנים, זה על מנת שאנחנו נהיה בטוחים בעניין. רק נחזור לעניין שלנו, אז זה תרומות ומעשרות, ומכאן החשיבות של ראש השנה, ויש חשיבות גדולה. דרך אגב, ילדים צדיקים, תזכרו דבר אחד, שאתרוג, נכון שהט"ו בשבט שלו, הט"ו בשבט הוא הראש השנה שלו, אבל שמה לא צריך חנתה, עונת המעשרות ושליש, אלא שמה צריך דבר אחד, לקיטה. אם אני אלקוט,
יש לו משהו שדומה לירק בזה.
בדיוק, בזה הוא דומה לירק. עד כאן סוגיה תרומות ומעשרות. והסוגיה השנייה, יורלה, יחסית יותר פשוטה. כל עץ מונים לו שלוש שנים, בשנה הרביעית הוא יוצא מעורלה לרווי. מתי התאריך שהוא מתחלף? בדרך כלל ט"ו בשבט, לפעמים יותר מוקדם, אבל על פי רוב זה ט"ו בשבט. בט"ו בשבט כמו היום, ואני מזכיר לכל המאזינים, כל מי שיש לו עץ בשדה, בגינה שלו, שהשנה יוצא מעורלה, לרדת היום, עכשיו, לרדת לעץ, את כל הפרחים שנפתחו להעיף החוצה. להעיף החוצה, כדי שנדע
שכל פרח...
בדיוק, כל פרח שיכתף לאחר שקיעת השמש, אנחנו כבר צריכים לדעת שהוא שייך לשנה הרביעית ולא שייך לאורלה. וחלילה, וכמה טלפונים שאני מקבל, כמה טלפונים, הרב שכחתי להוריד ויש לי בלבול בעץ, וכמובן זה ספקרות לא קטנות, והדברים האלה מסובכים. לכן זה שני הדברים החשובים לדעת, אחרי שלמדנו על משמעותו של יום, אחר כך לעבור לפירות יבשים, ובאמת ניקח את הדברים. עיקר העיקרים זה לראות בעיניים, ללמוד מה צריך לבדוק, והדברים האלה חשובים. אגב, בברכון שהזכרנו, יש גם את התפילה של הבן ישחי, וגם טבלה קלה מאוד על כל הפירות הרלוונטיים שמצויים היום, איך היא צורת הבדיקה.
כבוד הרב, תוך כדי השידור, פנו, רק שנייה, לפני תודה עצומה, פונים כמה וכמה מאזינים ואומרים שלא מצליחים או באתר של המכון לראות את החומר, להדפיס או למקנות, קיבלנו מכמה וכמה מאזינים.
אז אני אבקש, אני אגיד לרב מיד מה לעשות, אני אבקש מיד שאסיים את השיחה, שיעשו את זה בולט באיזושהי צורה, כן, את האלון, כדי שאנשים יוכלו להיכנס ולהוריד בשמחה.
בדיוק.
ומי שרוצה עשו. באופן פיזי, יכול להתקשר תמיד למכון, 03-90-30-580, וימציאו לו ויעזרו לו את הדרך איך להשיג את זה.
פלאי פלאים, ישר כוח גדול, הרב הגאון הרב שניאור זלמן רווח, בכל הפעילות העצומה, בארץ ובעולם, ישר כוח, תודה,
תודה
רבה.
נילה במאה ברכך במאה ברכך שיהיו פירותך מתוקי הרי פירותך מתוקי שיצילך נא הרי ציר חנאי, הרי ציר חנאי
אזרחים ותיקים, משרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי מזמינים אתכם ליהנות מחופשה בארץ במבצע. היכנסו לאתר IMAKAV ישראל והזמינו לינה ב-20% הנחה ללילה לפחות. זה הזמן ליהנות ממנוחה, ארוחות משובחות וממגוון פעילויות המחכות לכם. המבצע בלילות מוצא שדלת כולל, לא כולל חגים ובחפוף לתקנון המבצע המופיע באתר משרד התיירות.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
הפלא הזה בשבילי.
גם לי יש פלא.
וגם לי.
נפלא לדעת.
אצלנו בדנונה, כל גיל והיוגורט שלו. לקטנטנים, היוגורט הראשון שלי בתוספת סידן וויטמין D. לגדולים, דנונה ביו עם ויטמינים וחיידקים פרוביוטיים. ובמיוחד לגיל השלישי, דנונה מולטי. מה הפלא שלכם? דנונה, פלא היוגורט.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, חזרנו דיבור יהודי, ואני בחלק האחרון רוצה לדבר איך לא על ט"ו בשבט. גם דיברנו בחלק המרכזי גם על נושאים טיפה ההלכתיים, אבל מה, 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 מה באמת ראש השנה לאילנות? מה אנחנו חוגגים לאילנות? היה לפני כמה וכמה שנים שרת חינוך, לא רוצה להגיד את שמה, על אף שלא היו נראה לי הרבה שרות חינוך, אבל שרת חינוך אחת ששאלו אותה, ממתי, מה זה ט"ו בשבט? ממתי בכלל חוגגים את החג הזה? ונתנו לה שלוש אופציות. אחת האופציות מזמן המשנה, אחת מזמן קום המדינה, ומזמן עוד אופציה שלישית, והיא בחרה בקום המדינה, והיא אמרה שקרן קיימת לישראל היא זאת שלמעשה חנכה את ט"ו בשבט לנטיעות וכו' וכו'. כמו מה שזה היה ביזיון אדיר. לצערנו זה לא הביזיונות היחידים ששרי ממשלה כאלה ואחרים יכולים בידע שלהם להנעים לנו בלשון המתה. אבל אנחנו יודעים שט"ו בשבט, כמו שכתוב במשנה, משנה בראש השנה, ראש השנה לאילן, לאילנות, ויש בדיון מעניין למה כתוב ראש השנה לאילן ולא לאילנות. אבל מה יש לחגוג לאילן? אז יש את התאריך מבחינת תרומות ומעשרות, אנחנו יודעים, יש שנה לפירות. אבל מה יש לנו משהו לנסות להיות מעשיים יותר? טוב, אנחנו עוברים את היום הזה, מגיעים לט"ו בשבט וחוגגים. מי שלא אומר תחנון, בבית הכנסת מרגיש שזה טיפה יותר, מי שאוכל את הפירות עוד יותר. ואני חושב שהיא פשוט, אנחנו, כשאנחנו רוצים קצת להתחזק ביום הזה, לא חיזוקים, אני חושב שחיזוק מורלי, זה להתבונן בעצים, פשוט להתבונן, ודווקא עכשיו באמצע החורף זה מדהים. מישהו מסתובב בעיקר במקומות בצפון, ברמת הגולן, מקומות שבקיץ הכל ירוק, הכל משהו יפהפה, באמת ברמה שאי אפשר לתאר את היופי. והנה עכשיו מגיע ימות החורף, מסתכלים על העצים, הכל נראה יבש, הכל נראה כל כך לא מאיר פנים. אנחנו, אם אנחנו רוצים להתעודד, אנחנו צריכים לחגוג לאילנות. מה הכוונה? תסתכל על האילן, תסתכל על העץ, תסתכל על על הירוק שיש מסביב בקיץ, ואתה אומר לעצמך, וואו, איזה יופי, איזה עוצמה. הנה מגיע חורף והכל הכל מקבל צורה אחרת לגמרי, אבל לא סתם שהוא מקבל צורה אחרת לגמרי, זו תקופה שהוא מקבל, הוא מקבל את הגשם, הוא, איך אומרים, הוא מתארגן לקיץ. זה לא שהוא, איך אומרים, הלך לישון והוא עכשיו בדיכאון. הוא בתקופה כזאת שהוא רוצה לקבל, לקבל. זה מה שהאילן נותן לנו להבין, לחשוב, להתבונן. כשאנחנו חוגגים לאילנות, איך אני קורא לזה? אנחנו חוגגים לעידוד האישי שלנו. ככה אנחנו צריכים להתעודד, וזה קורה לנו אפילו מתחילת יום, אמצע יום, סוף יום, אמצע שבוע, תחילת שבוע, תחילת חודש, אמצע חודש. ככה זה, אנחנו בנויים תמיד מכישלונות, מכאב, וחוזרים חזרה. ומה זה חוזרים חזרה? עם ישראל זה עם הנצח שהוא מסמל את זה, מסמל את העוצמה הזאת, שעם כל הכאב אנחנו פוגשים אנשים שניצלו ועברו את השואה האיומה, וכשסיימו וכבר, איך אומרים, עברה המלחמה, והם מרגישים, זהו, הנה אנחנו חיים, ברוך השם, הם הרגישו, היה להם זמנים מסוימים שהם הרגישו בשביל מה לחיות. אין משפחה, אין, חלק מהם חשבו שאין עם יהודי בכלל, אין עולם, אין כלום. והנה, אחרי עשרות שנים, עכשיו כשמסתכלים בפרספקטיבה של עשרות שנים, עולם נבנה, עולם ענק של תורה, של יהדות, נבנה בכל העולם. זה מדהים, זה דבר שאי אפשר לתאר. אני זוכר שאבי מורי שליטה נסע למקסיקו לפני, פעם ראשונה לפני 30 שנה, כן, 30 ומשהו שנה, הוא נסע בשליחות לחזק, להקים שם כולל עם תורה. אני זוכר שאלנו אותו כילדים, מה, יש יהודים במקסיקו? ואתם יודעים היום מה קורה היום במקסיקו, במרחק של 30 שנה? במקסיקו יש עולם של תורה. אני לא מדבר יהודים, עשרות אלפי יהודים, עולם של תורה, כוללים, ישיבות, בני תורה, עוצמה שאי אפשר לתאר, אבל זה הרבה מקומות בעולם, אני לא מדבר על ארץ ישראל. או שוב פעם, אחרי השואה בארץ ישראל, היה כמה ממש יחידי יחידים, פה יחידים, שם, קבוצה פה, קבוצה שם. והיום, זאת אומרת שלפעמים שהוא, אנחנו לא רואים את זה, ולא רק שלא רואים, כשאנחנו מסתכלים על העצים בתקופה הזאת של התקופה הזאת ככה של החורף, אנחנו אומרים, וואי, זו תקופה קשה, לא יפה, לא נעימה, כואבת. אבל מה האמת? אנחנו יודעים, מי שקצת מבין, לא צריך להיות אגרונום בשביל זה, לא צריך להיות חקלאי בשביל זה, לדעת שימי החורף הם ימים שככה העץ נבנה, ככה העץ עכשיו אוגר את המים, מתארגן לקיץ, מתארגן להוציא את הפירות. ויש עוד נקודה אחת בעצים. דיברתי עד עכשיו על החלק של האופטימיות. תהיה אופטימי, בואו כולנו נהיה אופטימיים. לפעמים רואים דבר קשה, כואב, וזה נראה לנו זהו, זה יהיה ככה, זה לא ישתנה. מה שאנחנו רואים אצל העץ, העץ מלמד אותנו, אנחנו חוגגים לעצים, זה למעשה כי אדם עץ השדה, אנחנו חוגגים לעצמנו. ודבר נוסף אנחנו רואים על העצים, וזה דווקא בתקופה של החורף. וזה כן כדאי לנו להתייעץ עם החקלאים. ובדיוק השבוע, השבוע שבוע התחיל, ברוך השם, גשמי שפע, אומרים שגם השבוע יהיה גשמים. העץ מסמן, כמעט מדבר אלינו ואומר, תתפללו לגשם. אני צריך. אדם עוד פעם נורמלי, קם בבוקר, חושב שהכל הוא אוטומטי, הכל זה איזשהו מכונה, הכל נוסע, הכל עובד, הכל זה מכונה שעובדת. עץ חייב חיות מהמים. הוא כמעט מדבר אלינו. מה זה כמעט? שוב אני חוזר, כאדם עץ השדה. אם מסתובב, נדבר עם החקלאים, הם קמים בבוקר ומתפללים מכל הנשמה, מכל הלב, מכל הלב והנשמה. ברך עלינו השם, תתן לנו גשם. הגשם יחיה אותנו, את העצים ואותנו כמובן. זה מה שהיום הזה, אנחנו נכנסים לט"ו בשבט, יום של חגיגה לעצים. העצים זה דבר דומם, אבל העץ מראה לנו הרבה, כי האדם עץ השדה, יש כל כך הרבה טבעים שיש לעץ שמזכיר לנו, אותנו כבני אדם. זה מה שהיהדות מתקופת המשנה, כמו שחכמים קבעו את זה, זה קביעה של חז"ל. זה לא מתקופות אחרונות ונטיעות וכל הדברים שהמציאו תוך כדי, חלק מהדברים אולי דברים טובים שנעשו. אנחנו שמחים ועל, על, על ההזדמנות שלנו להסתכל ולהתבונן על העצים בצורה הזאת, להיות אופטימיים יותר ולקום בבוקר ולהגיד מודה אני בכוונה, היום ירד גשם, היום ירד, אתמול ירד גשם, עכשיו יורד גשם, להגיד תודה. זה לא דבר מובן אליו, לא לחינם, מי שמסתכל בגמרא בתענית, מה זה גדול יום הגשמים, כמה יום הגשמים, איזה עוצמה יש לי יום הגשמים. זה יום של שפע, זה דבר שכאילו לא טבעי. כביכול, זה לנו זה נראה, יוצאים החוצה, יש גשם, לוקחים יתריה והכל בסדר. ממש לא. כשיורד גשם מן השמיים, זה לנו נראה דבר טבעי, כמו שעם ישראל במדבר 40 שנה, אכל את המן, זה היה נראה לו, קם בבוקר, יורד עם לחם מהשמיים, וכשהוא נכנס לארץ ישראל, פתאום הוא רואה שזה יורד, יוצא מהאדמה, חיטים, הוא השתגע. כי זה כוחה של, זה כוח ההרגל, וזה מה שזה חמור עבורנו. זה החגיגה שלנו בט"ו בשבט, חגיגת העצים, חגיגת האופטימיות. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר והמסור, למוטי גופר, ליאל ראובן שהפיק אותנו, ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה רבה.
לבדי איש לא מאיר את דרכי על צומת דרכי מניף את ידי אנה אלה או אנה אבור בתוך מבור של חיים מבקש למצוא אנה אלך או אנה אבוא בתוך ים שבילים מבקש למצוא שורשים עמקים אינם נסחפים גם אם בחוץ חומה סופה ורעמים בוא נפרה, בוא ניצור לא נפרה אחת לא יומיס אשריך רק תיקון הדרכים יוליד חיים אנא אלך או אנא שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי
שנה. הילולת הצדיק מיבנאל, המוארוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. השבוע בימים שלישי ורביעי. תוכנית מיוחדת וסיפורים.